שלום לכולם, אנחנו בפרק חדש של זמן לחשוב, אני רבית גופמן מגופמן קריאטיב, והיום יש לי את הכבוד לארח את עדי נוב, מנכ"לית בססח, החברה המובילה בישראל לביטוחי אשראי וסחר חוץ, מקבוצת הראל. שלום עדי.
שלום רבית, אני שמחה להיות פה.
הגעת אלינו ממש ממש קרוב.
נכון, אנחנו באותו רחוב, לא ידעתי שאתם
פה. באותו רחוב, כן. אחת ליד השנייה, זה, אני חושבת שזה הפודקאסט הכי מהיר הגעה שהיה לנו עד עכשיו. הולך להיות לנו פרק מעניין שפונה למגזר העסקי. עוד ונתחיל.
זמן לחשוב. הפודקאסט של גופמן קריאייטיב. על השראה ומציאות.
אז כמו שאמרתי, את מנכ"לית בססח מקבוצת הראל. ספרי לנו קצת על עצמך.
טוב, אז אכן אני מנכ"לית בססח. אני בשניים וחצי העשורים האחרונים מתעסקת בתחום ביטוח האשראי, בתחום ניהול הסיכונים, המימונים המורכבים והערבויות.
וקצת על בססח כדי שנכיר טוב יותר.
בססח היא חברת ביטוח אשראי, היא שותפות, חצי ממנה בבעלות קבוצת הראל ביטוח ופיננסים, והחצי השני בבעלות של חברה בינלאומית, חברת אליאנס טרייד, שהיא המובילה בתחום ביטוח האשראי בעולם.
אז אנחנו ממש נספר מה זה בכלל ביטוח אשראי, אבל אני דווקא רוצה להתחיל עם קצת מספרים. אנחנו מצאים בתקופה שהמשק עובר באמת זעזוע מאוד גדול, אבל זה התחיל עוד הרבה קודם. תני לנו קצת רקע.
אז בעצם משנת 2020 אנחנו כל הזמן נמצאים במשברים שונים, אבל מבחינה כלכלית הם באמת נראים אחרת. בזמן הקורונה, מבחינה כלכלית הייתה פריחה במשק הישראלי ובכלל בעולם, ולכן רמת פשיטות הרגל הייתה יחסית נמוכה. במחצית 22 בערך השתנתה המגמה, וב-23 אנחנו רואים, בלי קשר למצב הנוכחי בישראל, עלייה דרמטית של כ-20% ברמת פשיטות הרגל של חברות.
זה נתון מזעזע.
זה נתון מפחיד לגבי אי-הוודאות.
אז כמו שאמרתי, יש לנו היום פרק שדבר, הוא פונה למגזר העסקי, הוא פונה לבעלי עסקים. אני אתן ספוילר שבסוף תהיה גם נימה אופטימית, אבל אנחנו נדבר קצת על איך להתנהל בצורה בטוחה יותר בתקופה של סיכונים ועל הכלים, אבל בוא נתחיל רגע מביטוח אשראי. מה זה בכלל ביטוח אשראי?
רוב הפעילות בחברות בישראל היא שחברות כשהן מוכרות לחברות, הן נותנות עכשיו שירות או מספקות מוצר, והן מצפות לקבל את הכסף בעוד שוטף פלוס כמה שבועות או חודשים. ביטוח אשראי מבטח מהסיכון, שכשיגיע הזמן הזה, הלקוח לא יוכל לשלם, ואז אנחנו משלמים במקומו. לא רק זה, התפקיד שלנו הוא לעזור לעסק, לעקוב אחרי הלקוח מראש, ולוודא שאנחנו מזהים לעסק איפה הסיכון גבוה, אל החברה, איפה הסיכון גבוה אצל הלקוח שלה, ולא כדאי לתת לו הרבה אשראי, ואיפה זה בטוח יותר לעבוד.
זאת אומרת, אתם עושים גם את הניתוח והסינון הראשוני, ומעבר לזה גם מבטחים את המצב חלילה שאין תקבול בזמן.
נכון מאוד.
מעניין. אני שומעת הרבה עכשיו על, באמת על נושא של קווי אשראי, ונוכח המצב מיזמים שקשורים בעולמות של פתרונות אשראי יצירתיים. על ביטוח אשראי אני מודה שעוד לא שמעתי לעומק, ועכשיו אני שמחה להכיר טוב יותר. אז בוא נדבר קצת על המצב במשק, איך הוא השפיע על פעילות של החברות באופן שוטף.
אז בוא נדבר בכלל על המצב הכלכלי, גם בלי קשר למלחמה. אנחנו נמצאים בתוך סיטואציה שיש בה עלייה משמעותית ברמת האינפלציה ועלייה בריבית כבר מאז תחילת שנת 23. גם כשמסתכלים קדימה היום, אז האינפלציה היא מעט יותר מנועלת, אבל היא עדיין נמצאת ברף יחסית גבוה, בטח לגבי מה שידענו ב-15 השנים האחרונות. וגם הריבית בהתאם כנראה תרד, אבל לא מהר כמו שהשוק קיבע או ציפה עד לפני כמה שבועות. וזה מייצר עולם שיש בו הרבה יותר קושי לחברה. זה פוגש את כל החברות. כל החברות בסופו של דבר הן תלויות בזה שאנחנו נצרוך, אנחנו משקי הבית, האנשים. וכשאנחנו יותר מודאגים כי יש יותר אבטלה,
אנחנו צורכים פחות מן הסתם.
אנחנו צורכים פחות, כן. כל העסקים תלויים בכמה קל יהיה להם לגייס כסף. זה נכון שכל הזמן מדברים על ההייטק, וזה קיים, כן, בהייטק, אבל זה קיים גם בעסקים אחרים. כל החברות מתנהלות עם צרכים של מימון שהן מקבלות מהבנקים בכל מיני הלוואות. כשהריבית עולה והכסף נהיה יותר יקר, זה מקשה על כל החברות.
אני חושבת שגם ברמת הניהול משק בית האישי של כל אחד ואחת מאיתנו, יש פה איזשהו מרכיב שהוא מעבר לשמירה של צמצום בהוצאות וכל מה שמשתמע בתקופות של משבר. יש פה גם מן הסתם אלמנט רגשי מאוד מאוד גדול, שמשפיע בכלל על כל צורת ההתנהלות שלנו כאנשים פרטיים, ועל אחת כמה וכמה הצריכה שלנו מתוך חברות ובעלי בעלי עסקים, אז כן, יש פה משהו שהוא עובד קצת אחרת.
אכן כך.
בשונה מהקורונה, למשל.
נכון, ראינו את זה גם בהיסטוריה עתיקה שאף אחד לא זוכר, אבל ההפיכה המשטרית, שהשפיעה על הרגלי הצריכה של כולנו, בעד, נגד, זה לא משנה, אף אחד מאיתנו לא הלך יותר למסעדה במוצאי שבת.
נכון.
ובוודאי ובוודאי שמצב המלחמה משפיע עלינו חזק בצד של הרצון שלנו לצרוך.
אני מסכימה. אין ספק שהדוגמה של מוצאי שבת היא דוגמה שמפשטת את הכל. באמת המקום הזה של לעצור את הפעילות ביום אחד בשבוע זה מהותי, שיום שהוא גם בסוף השבוע. אז בהחלט. בוא נדבר קצת על סיכונים. אנחנו יודעים שבתקופות האלה חברות נתונות ללא מעט סיכונים. בוא נדבר רגע בהקשר הזה.
הסיכונים העיקריים שמתקשרים ליכולת שלך מול הלקוחות שלך, הם הסיכויים של כמה קל יהיה לך לקבל את הכסף מהלקוח במועד שאתה מצפה לקבל אותו, וממול זה כמה תוכל לשלם אתה את ההתחייבויות שלך, אתה כחברה. חברה, גם אם היא לא קיבלה את הכסף מהלקוח, היא עדיין צריכה לשלם את הארנונה לעירייה, את השכר דירה לבעל הבית, את המשכורות לעובדים, את הכסף לספקים שסיפקו לה את הסחורה או את התשומות בשביל השירות שהיא נותנת. ותקופות כאלה שיש בהם עלייה בחשש לפשיטות רגל, הן מייצרות הרבה מאוד אי-וודאות בקשר להאם תוכל לגבות את הכסף, ואיך תוכל לשלם אתה לספקים שלך.
אני יכולה לומר שאחד הדברים שראיתי בתקופה הזו של המלחמה, אני מכניסה קצת במה שנקרא בחוויה האישית שלי, ואנחנו, כמו שאמרנו, שכנות נמצאות פה עובדות באותו אותו אזור, באותו מתחם, ראיתי סגירה של הרבה מאוד משרדים קטנים בעיקר, שהחליטו את ההוצאות הגבוהות, מה שנקרא, לחתוך, ופשוט הפסיקו חוזה סחירויות. זאת אומרת, התחילו, גם צמצמו כוח אדם, וגם ביטלו חוזה סחירויות, והתחילו לעשות פעילויות שאו מהבית, או במתחמים משותפים, ולאו דווקא במקומות שיש באמת את ההתחייבות. אני חושבת שגם אחרי הקורונה, זה רק חידד את המקום הזה של להיות חכם ומחושב, ולתת מהתקופה הזאת בצורה יותר טובה, אבל אני יכולה לומר שראיתי פה לא מעט בניינים שפתאום התרוקנו. ולא כי אנשים יצאו למילואים, אלא כי באמת חברות פשוט החליטו שהם לא לוקחות, שהם חוסכות את ההוצאות הגבוהות ולא לוקחים את, לא לוקחות את הסיכונים. Mm-hmm. אז כן, זה משהו שמרגישים אותו, ואני מניחה שבאיזשהו מקום גם הפחד חלילה לומר שאם חברות מסוימות צלחו את הקורונה, הפעם הן כבר לא בטוחות שאת הנקודה הזאת הם יצלחו באותה מידה. אז אני חושבת שיש פה איזשהו חישוב שהוא אפילו מדויק יותר, דווקא אחרי שחווינו תקופה כזו שבסופו של דבר.
את מאוד צודקת, כן. צריך לזכור שלקורונה נכנסנו במצב מאוד טוב.
נכון.
אז לחברות היו הרבה שומנים.
כן.
עכשיו, אחרי שהם עברו שנתיים של קורונה, ועוד שנה של עלייה בריביות ובאינפלציה, ואם את מתעברת על השוק המקומי פה בישראל, אז גם את כל החוסר שקט החברתי שהיה פה, נכנסות ל-2024 במצב הרבה יותר לחוץ. יש להם הרבה יותר אוויר בשביל להתמודד עם המלחמה שנפלה על כולנו.
כן. גם עצם הידיעה של באמת הרבה חברות שתכננו לעשות קיצוצים בכוח אדם, שינויים, התייעלות, ללא קשר למלחמה. זאת אומרת, התקופה של אחרי החגים שאנחנו מכירים אותה במשק, אנחנו יודעים שזו התקופה שבה קורים השינויים והקיצוצים לקראת סגירה של שנה קלנדרית, ואחרי החגים שזו תקופה מעסיקים מחכים ומתאפקים כדי באמת לעשות את השינוי אחרי החגים ולא לפני, ופתאום המלחמה שהגיעה, אז זה בכלל טרף קלפים בהרבה מאוד חברות, ובכלל סוגיות כוח אדם גם שצצו סביב הנושא הזה. אני יודעת משיחות שהיו לי עם חברות שמלוות תהליכים, וגם עם קולגות, אז כן, זה יצא לנו, אני חושבת, שילוב של באמת להגיע בלי השומנים, ולעשות, לבוא לקראת התייעלות, והמצב הזה שקורה, אז יש פה באמת איזושהי תפיסה שהיא תפיסה קצת אחרת.
לגמרי, אבל כן, כן נגיד באופטימיות, יש פה גם הזדמנויות. בסופו של דבר, אירועים כאלה דרמטיים, הם מהווים גם זמן שבו אתה באמת יכול לעשות את השינויים שחשבת שיקחו לך הרבה זמן, בתקופה הרבה יותר קצרה.
הדוגמה שהצגת... בסוף זה קטליזטור, כן.
הדוגמה שהצגת של הקורונה היא דוגמה מתבקשת, ששם כן. חברות עשי שינויים שככה לוקחים עשור בחודשיים, שלושה, כי זה היה כורח המציאות. וגם פה המלחמה היא ככל הנראה באמת בסיס לשינויים במקומות שבהם זה מחויב המציאות, אבל עכשיו כן. גם מהיר.
כן, לגמרי. תגידי, עדי, איזה תחומים אתם רואים כיותר מושפעים מהמצב? אם אני משווה למשל נדלן או טכנולוגיה או כימונאות, או איך אתם רואים...
אז נתחיל עם זה שרמת אי ודאות כמו שיש בישראל היום, עם המלחמה, היא משפיעה על כל החברות. מהראשונה ועד האחרונה, אין אחת שנשארת לא מושפעת. השאלה היא רק העיתוי של ההשפעה וההשלכות שלה. הגל הראשון כמובן הגיע מצריכה פרטית, מה שתיארת קודם, אנחנו כולנו מצאנו את עצמנו בשמיני באוקטובר, לא צורכים יותר כלום.
מסוגרים בבתים ו...
וגם בלי חשק כן. לשום דבר. אז יש מקומות כמו התיירות, למשל, פנים וחוץ, ששם ההשפעה היא השפעה נמשכת, וזה לוקח הרבה מאוד זמן עד שיתוששו מזה. לא ענף מאוד גדול בכלכלה הישראלית, אבל ענף שהוא שם, מה שקשור לכימונאות שהיא לא מזון, כי מים כולנו רצנו לקנות מיד.
כן, לגמרי.
אבל
מים כימונ... בנייר טואלט כמיטה
לחלוטין, כן. אבל כימונאות אחרת, ענף הרכב, הצריכה ממש נעצרה. אני אתן רק דוגמה קטנה, הרכבת הקלה בתל אביב פרסמה את הנתונים שלה.
אני ראיתי, זה מדהים.
בחמישי באוקטובר 100,000 נוסעים, בשמיני באוקטובר 17. לא 17,000, 17 נוסעים. זה מה שקרה, הכל נעצר ממש בחריקה. אבל מה שנעצר מהר, כנראה גם מתאושש יחסית מהר, וגם פה המדינה יש לה כוח להשפיע. עכשיו מגיעים לשלב השני, מה הושפע אחר כך? הענפים שהושפעו בצורה הכי דרמטית, זה החקלאות, ואני מדברת פה על חקלאות בכל הארץ, לא רק על החקלאות בדרום ובצפון, וענף הנדלן.
נדלן, בהחלט.
למה ענף הנדלן? כמה גורמים מרכזיים מאוד בולטים, הראשון זה עצירה במחירת הדירות, שוב, מהחוסר רצון שלנו כצרכנים לרכוש, להתחייב, לקחת משכנתאות.
בכלל, לקבל החלטה כזאת. בתקופה כזאת, עצם הקשב שאתה צריך כדי לעסוק בכזו סוגיה.
נכון.
שלא נמצא שם כרגע, שלא נדבר על אנשי המילואים שמן הסתם גם שאובים.
נכון, זה הביא לגידול, למלאי ענק בדירות אצל הקבלנים. על איך זה משפיע עליהם, אפשר לעשות פודקאסט נפרד, אבל, כן. אבל זה ברור שזה מקשה מאוד. הדבר השני הוא חוסר דרמטי בעובדים, דרמטי בענף הבנייה. המספרים קשה לקמת אותם, אז יש אומרים 100,000, יש אומרים 130,000, אבל בכל מקרה זה מספרים מאוד מאוד משמעותיים.
והפלסטרים של להביא מסרילנקה וקלר, זה לא באמת הפתרון?
לא באמת הפתרון, וגם לוקח זמן.
מספרים, כן.
וגם לא בטוח שיודע לפתור את המקצועות שחסרים פה. וזה משאיר את הקבלנים התחייבויות שכרגע הם לא יכולים לעמוד בהם. הם התחייבו למסור את הדירות שהם לא יכולים למסור, הם התחייבו להתקדם בפרויקט שהם לא יכולים להתקדם פה, וזה צריך להוסיף את זה שהענף הזה הוא ענף שצורך הרבה מאוד אשראי. הקבלנים בסופו של דבר בשביל לנהל את העסקים שלהם, הם לוקחים הלוואות מהבנקים בשביל לקנות את הקרקע שעליה בונים את הבית בו. בשבילנו,
כן.
וזה אומר שהם גם ככה כבר עם ריביות בו, כאלה שקשה להם עוד להתמודד איתם, זה משבר מאוד קשה שם. אם נדבר מילה על ההייטק, אז ההייטק כבר היה בכותרות כל 23, בגלל הקושי בגיוס, שחלק ממנו הוא מקורו באמת במשק שלנו, חלק לא קטן הוא מקורו במצב בעולם, ומה סקסי עכשיו בהייטק.
כן.
כי אם קודם היה סייבר ואנחנו הכי טובים בסייבר, אז היה קל שכל הכסף או רוב הכסף יגיע לפה, אם עכשיו זה AI, אין, ואנחנו שם לא היחידים או הכי חזקים, אז הכסף מתחלק אחרת. אבל ברור שהמצב הנוכחי הוא משפיע מאוד חזק על היכולת לשכנע שבישראל זה מקום טוב לשים בו את הכסף שלך, וגם צריך לזכור שחלוקת הנטל היא לא הוגנת, היא לא הוגנת במובן שחברות האלה תרמו יותר גם בצד של המילואימניקים, וזה משפיע על יכולת הביצוע שלהם.
כן. ונימה אופטימית. איך זה עובדים חברות שפועלות מול חול? המצב שונה?
אז קודם כל בחול, בלי קשר למלחמה עכשיו, הסיכון הוא תמיד יותר מורכב. הלקוחות שלך בחול הם רחוקים הרבה יותר. קשה לך מאוד כשאתה יושב פה להעריך את האתגר ואת הסיכון של הלקוח, וגם את האתגר של המדינה. למשל, מי בישראל עוקב אחרי זה שבבריטניה ובגרמניה כבר יש שני רבעונים רצוף של התכווצות של התוצר, כלומר, הן נמצאות במיתון אמיתי.
בדיוק, באתי לשאול אם יש יעדים שבהם הסיכון יותר גבוה אל מול אחרים, או ש...
זה... א', תמיד יש כאלה, ב', כרגע רמת הסיכון היא לא פשוטה בכלל. כשאתה עושה עסקים בחול, אתה צריך לדעת מה מקובל במדינה שאתה עובד בה. כלומר, האם בישראל יודעים שלמשל צ'קים דחויים, זה לא חוקי בארצות הברית. זה לא שזה לא מקובל, זה לא חוקי. כן. אנחנו חושבים שהריבית אצלנו גבוהה, אנחנו יודעים להתנהל עם הריבית הגבוהה אצלנו. טורקיה היא שותף עסקי מאוד גדול של ישראל.
כמה הריבית עומדת שם? הריבית
שם 45%.
וואו, מטורף.
כן, לגמרי מטורף. ואם כבר הכנסנו את טורקיה, אז מה עם המלחמה? פתאום הטורקים לא בא להם לשלם לספקים ישראלים שלהם. לא רק שחקני כדורגל, גם כאלה שממש מוכרים להם סחורה, ולמי אפשר להתלונן שם לארדואן? זה מציב אותך, כן? בסיטואציה שיש בה הרבה מאוד סיכונים. ועל זה המלחמה מוסיפה אתגר גם בצד שלנו כשותפים עסקיים של ספקים ולקוחות בחול. כולנו זוכרים את עצמנו פה לפני שנתיים בדיוק, כשהתחילה המלחמה באוקראינה. דבר ראשון, בדקנו מה יש לנו שם והפסקנו לעשות אותו. כי איפה שיש מלחמה, אף אחד לא רוצה
להיות.
נכון מאוד. אז איך אנחנו משכנעים עכשיו את השותפים העסקיים שלנו בחול.
שמבחינתנו הכל כרגיל.
שפה הכל כרגיל, נכון. זה קל
שלא
לעשות,
הכל כרגיל.
קל לעשות את זה עם מי שיושב מולנו כן. באותו מתחם עסקי. מסובך עם מי שיושב רחוק ורואה בסוף רק חדשות בטלוויזיה.
כן. זה באמת מורכב, ואני מודה שהפתעת אותי מאוד לגבי הסוגיה של טורקיה. ידעתי כמה היא מורכבת, אבל לא עד כדי כך. יש רבדים שכנראה לא העליתי על רוחי. בעצם פה נכנס נושא של ביטוח האשראי.
פה יש יתרון גדול לשותף כמונו. היתרון הוא שאנחנו בסוף חלק מקבוצה בינלאומית, ואנחנו נהנים ממאגר מידע מאוד גדול. כלומר, סביר להניח שכל לקוח או ספק שאת תמצאי היום בעולם, אנחנו נדע פה אונליין להגיד לך כבר איך הוא נראה, מה הניסיון איתו, איך הוא עובד. גם אם הקונה הזה יושב בקזחסטן או באודו.
אתם תדעו להגיע ולנתח את הנתונים.
נכון, ברור שבארצות הברית או באירופה.
שאלה בהקשר הזה, הביטוח אשראי מתאים לעסקים איזה סוג, באיזה גודל?
אז קודם כל נגיד שביטוח כמו כל ביטוח, הוא אף פעם לא הולך אחורה. כלומר, כמו שאת לא מצלצלת למבטח ואומרת, התחילה לי שריפה במטבח, אני רוצה עכשיו ביטוח לבית. כן. גם עם ביטוח אשראי אנחנו מדברים על העתיד. ובגדול, ביטוח אשראי מתאים לכל חברה שמוכרת באשראי לחברות אחרות, בכיף שהוא סדר גודל של 10 מיליון שקל ושנה ומעלה. מתחת לזה זה בדרך כלל קשה מאוד להתנהל.
כן. מעניין. אז מה אפשר באמת לעשות בתקופה הזאת כדי לשמור על החברה ולאפשר לה לצמוח, דווקא כשיש כל כך הרבה סיכונים?
הדבר העיקרי, או בעצם שני הדברים העיקריים שצריך לעשות, זה דבר ראשון, לזכור שבתקופה כזאת, תזרים מזומנים גובר על רווח. והדבר הראשון שצריך להיות בפוקוס של ניהול העסק, כרגע הוא תזרים המזומנים. כלומר, איך אני כחברה ממשיך להתנהל בלי שסכנה לחוסן העסקי שלי, או שאני יודע איך אני משלם את ההתחייבויות שלי.
גם אם שולי הרווח יורדים.
נכון מאוד, לרווח נדאג אחר כך. קודם כל אנחנו צריכים לראות שאנחנו יודעים לעמוד התחייבויות שלנו. והדרך הכי טובה לטעמי לעשות את זה היא לדבר, לדבר גלויות, לדבר עם ספקים, לדבר עם הבנקים, לדבר עם שותפים עסקיים ולקוחות, לתאם ציפיות. קשה מאוד בתקופה כזאת, אם מישהו היה שואל אותנו לפני חודש, או ישאל אותנו בעוד חודש איך תראה 2024, סביר להניח שהתשובות שלנו יהיו מאוד שונות, וגם לא בטוח שהם לא ישתנו עוד פעם במהלך השנה. בתקופות שבהם אתה צריך להיות מאוד גמיש, והדברים משתנים מאוד מהר, זה חשוב מאוד שכולם יהיו בקשר, בשביל לדעת למה אתה מצפה. זה בסדר להגיד לספק, תראה, אני לא יכול לעשות הזמנות עכשיו חצי שנה קדימה, כי אני לא יודע מה יהיו הצרכים שלי, אבל אני חושב שזה יהיה ככה, זה המינימום, זה המקסימום, בוא נדבר שוב בעוד חודש.
כמה שיותר שקיפות.
זה יותר נוח מאשר, מאשר דברים אחרים. אני גם אגיד שגם עם העובדים צריך לדבר. העובדים, דיברת קודם על הנימה האישית, כולנו בני אדם. העובדים שלנו חווים תקופה מאוד מאוד קשה, ונוסף לכל הדברים האובייקטיביים המאוד מורכבים, יש גם הרבה מאוד אי-וודאות, כי יש יותר פיטורים, ויש אווירה לא נוחה במשק, וקשה מאוד להעריך מה יהיה, וברור להם שהמעסיקים שלהם גם נמצאים באותה סיטואציה, ולדבר עם העובדים ולתת שקט תעשייתי שם, לא לספר סיפורים, אבל כן להגיד איפה הדברים עומדים, וגם, זה חיוני לעסק.
לגמרי, וגם לזכור שבסוף המלחמה הזו נוגעת בכל אחד ואחד מאיתנו. הייתי לפני, אני חושבת, שבועיים בכנס של פועלים לעסקים, בעלי עסקים, וחנוך דאום שהנחה את הכנס, שאל למי יש קרוב משפחה בדרגה ראשונה במילואים, וחלק הרימו את היד. Mm-hmm. ואז הוא שאל, ומי מכיר אדם שנהרג, נפל, נרצח במלחמה? אני חושבת שלא היה מישהו שלא הרים יד. העולם היה כמעט מלא. ואני חושבת שזו תקופה שאנחנו, אין מה לעשות, המקום הרגשי הוא מאוד משחק. אנחנו כולנו בסוג של טראומה, עוד בעיניי מתמשכת, פוסט טראומה נראה רק שנה אחרי. ככה לפחות אומרים אנשי המקצוע. ואין מה לעשות, זה משפיע גם על שיקולים עסקיים, וגם על התפוקה של עובדים, ועל החלטות שאנחנו מקבלים, ובסוף הכל ביחד מתחבר בצורה כזאת או אחרת. ודווקא בעיניי המקום הזה של לקבל החלטות שהן שקולות, ולא למהר בקבלת ההחלטות, זה הדבר הנכון, אמרת להקפיד על התזרים, זה בדיוק בעיניי מסוג הדברים שעושים אותם כשחושבים רגע שקול ו... וגם אם עוצרים ומתעכבים עם החלטה, אבל היא בסוף מתקבלת בצורה נכונה, בעיניי זה משמעותי הרבה יותר. אז איך נסיים? וואו, אנחנו עם פרק שהוא ב-ups down.
לגמרי, החיים מורכבים. ובכל זאת, לסיום אני אגיד שבאנגלית אוהבים להשתמש במילה resilience, אנחנו... שמענו הרבה מאוד בארבעה חודשים האחרונים את המילה בעברית חוסן.
חוסן.
ואני חושבת שלא בטעות, זה באמת משהו שמאפיין מאוד את המשק הישראלי. אנחנו כבר היינו במשברים גדולים וקטנים, ותמיד היינו גמישים מספיק בשביל למצוא את הפתרונות ולצלוח את המשברים ולצאת מהם מחוזקים. מישהו הזכיר את גולדה מאיר, זה עדיין נכון, אנחנו גילינו את זה עכשיו עוד יותר חזק, אין לנו אופציה אחרת.
אין לנו ברירה, אין אופציה אחרת.
כשאין אופציה אחרת, החוזקה שלנו שאנחנו באמת יודעים לצאת טוב, אז אני אופטימית שגם הפעם כך ייגמר המשבר.
אני מאחלת לנו שבפודקאסט הבא שנקליט יחד, תספרי דברים טובים ונפתח במספרים יותר אופטימיים. ובנקודה הזאת ובנימה האופטימית אני ארצה להודות לך, עדי נוב, מנכ"לית בססח שהגעת לנו לפרק בסדרת הפודקאסטים זמן לחשוב. תודה רבה.
תודה רבית.
אין ספק שיש פה הרבה לקחת וללמוד מהפרק הזה. ולטובת מי שמאזין לנו, אני אספר שכל הפרקים של זמן לחשוב זמינים בזירת התוכן שלנו, web2info.co.il, וכמובן בכל פלטפורמות ההזנה, ספוטיפיי, גוגל, אפל, you name it, אנחנו שם. תודה רבה, עדי.
תודה רבה.